גיד פקאג'
שולחים היום, מקבלים היום, ורק ב-35 שקלים.
גיד פקאג'
ככה שולחים היום, להיום. הזמינו משלוח עכשיו. כפוף לתנאי השירות ולאזורים המשתתפים.
אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
איפה הייתם? בחווארה. איפה הייתם? בחווארה.
משטרת ישראל נמצאת בלב ליבה של המחלוקת הפוליטית בישראל. היא נתונה ללחצים רבים ואמורה לתת מענה מבצעי תחת הלחץ הזה. תוסיף לזה שחיקה ותנאי עבודה ושכר שעדיין לא הולמים את המאמץ, ותשאלו את עצמכם, איך זה שמשטרת ישראל עדיין מתפקדת? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. השבוע ייפתח חודש הרמדאן, ובמערכת הביטחון נערכים בכוחות מתוגברים. המשטרה נמצאת בימים אלה בתקופה מורכבת מאוד למול האתגרים המבצעיים, אבל גם הפוליטיים. מאיר תורג'מן כתב המשטרה של ידיעות אחרונות וויינט, המשטרה צריכה להתמודד עם הרמדאן בתקופה כל כך רגישה ועדינה.
נכון, משטרת ישראל למעשה השלימה השבוע את כל ההכנות שלה לקראת הרמדאן. הרמדאן אמור להתחיל או ברביעי בלילה, או ביום חמישי בלילה, בהתאם להכרזה על כך. מבחינתם, יום אחרי שהם חוגגים את הרמדאן, מגיע תפילת יום השישי של מסגד אל-אקצה. למעלה מ-150 אלף בני אדם מכל רחבי הארץ, מהיוש, מגיעים להתפלל. זה אירוע מאוד 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 נפיץ.
הנחיתי את המשטרה לעשות מבצע חומת מגן 2 בירושלים, שזה מבצע משילות. להרוס בתים בלי לחשוש ובלי לספר סיפורים לציבור בישראל ולהרוס כמה צריפונים קטנים, להציב משילות בירושלים.
מצד שני יש הצהרות של פוליטיקאים, בעיקר מהימין, כולל השר בן גביר, שאומר בואו ונמשיך להרוס בתים במזרח ירושלים. עכשיו, הוא גם אומר משהו שהוא לא נכון, כי המשטרה לא אחראית להרוס על בתים. המשטרה בסך הכל מלווה את הריסת הבית. מי שהורס את הבית זאת עיריית ירושלים, היא מוציאה צווים. נכון לעכשיו, אין שום צו להריסת בית על השולחן של משטרת מחוז ירושלים. אבל הכותרות מהדהדות. גם כשבמציאות אין צו הריסה של בית במזרח ירושלים, מבחינת בן גביר, בואו נהרוס את הבתים. בן גביר, על הראש של המשטרה מדבר לבייס שלו, רוצה להראות מי הבוס. משטרת ישראל לא פועלת בשיטת מי הבוס, משטרת ישראל רוצה לאפשר חופש פולחן.
במקביל האיום הביטחוני, המחאות על רקע המהפכה המשפטית לא צפויות להיפסק, אלא להפך, להתעצם.
תזכרי שבאזור ה-29 וה-30 באפריל, שזה לא השבוע, השבוע הבא, צפויה להיות מחאה ענקית שם במידה ויעבירו את החוקים, והוא אמור לתת מענה לשני אתגרים ענקיים. למעלה מ-1,000 שוטרים ביום חול מאבטחים את אזור הר הבית והעתיקה, הוא לא יודע מאיפה הוא יביא שוטרים. מצד שני, במסגרת ההיערכות לשומר חומות 2 במרכאות, אותה הפקת לקחים, לא לוקחים היום שוטרים מהמחוזות ומעלים לירושלים, כי הם מבינים שיש להם תרחיש להתפתחות אלימה, להפרות סדר, גם בתוך הערים המעורבות, במרכז הארץ, בתל אביב. פשוט מאוד הם עובדי עצות. מצד שני, השוטרים שלו, בקנטים, כמו שאומרים, הם נשחקו. הם רוצים רגע חופש. אל תשכחי שיש להם את ליל הסדר. מרביתם יעשו את זה בשטח, במקום להיות עם האישה והילדים. כמה אפשר לומר להם שליחות ושליחות ושליחות, כשהם רואים שהפוליטיקאים שלהם עסוקים בעצמם ולא בשליחות. אז לפחות הם רוצים, אם אנחנו עובדים קשה, תנו לנו כסף. הם לא מתביישים להגיד את זה.
עוד מעט ניגע בנושא התגמול ותנאי השוטרים. אבל קודם, ניצב בדימוס אהרון אקסול, מי שהיה מפקד מחוז תל אביב במשטרה. עד כמה השמיכה קצרה? המשטרה במצבה היום מסוגלת להתמודד במקביל עם חודש הרמדאן והאיומים הנלווים והמשך המחאות?
אם יש איזה מושג לקצרה, אז יותר מקצרה אפילו, משטרת ישראל זה כבר שנים רבות, לא טופלה כראוי על ידי כל ממשלות ישראל. החוסר בשוטרים הוא הולך ומדאיג, רק בשנה הנוכחית חסר למשטרה 2,000 שוטרים, זה בלי התוספת של עוד 4,000 שוטרים, והמשטרה שצריכה להתמודד גם עם פעילות החבלנית העוינת, גם עם רמדאן, וגם להתמודד מול מחאות, ולהתמודד בפשיעה ההולכת וגואה במגזר הערבים, אין מה לעשות, הסמיכה קצרה, אתם מוצאים מכיס אחד ועובר לכיס שני.
לרעש הפוליטי מבחוץ, מחוץ למשטרה, יש השפעה?
תראה, אני מקווה מאוד שלא. אם יש השפעה, זה השפעה בעיקר בדרג למעלה, מפכ"ל, פיקוד בכיר. השוטרים למטה, אני מקווה שזה לא משפיע עליהם, כי השוטרים בסופו של דבר קמים בבוקר לעשות עבודתם, הם לא אמורים להיות מושפעים. ההשפעה היחידה היא שהם מבטיחים לעלות שכר וכאלה וכאלה, אז הם מצפים מהבטחות של השר שיתממשו, אבל בשוטרים שעובדים בשטח, אני למיטב ידיעתי והבנתי, ואני הייתי מפקד מחוז, השוטרים למטה עושים את עבודתם בצורה באמת מעוררת כבוד. אני חושב שעם ישראל צריך להגיד תודה לשוטרים כאלה שקמים בבוקר, ולא יודעים חוזרים הביתה, אם זה חלילה וחס בגלל איזה פיגוע, והם נתקלו בו, והם אין שבתות, אין חגים, אין מועדים, ובאמת, שוטרים נפלאים, צריך כל הזמן לחזק אותם.
אנחנו נתקן את פקודת המשטרה, תיקון נוסף, שבו יהיה ברור שהשר לביטחון לאומי, לא רק יתווה את מדיניות המשטרה, אלא גם יוודא שהמדיניות שלו מתקיימת בצורה מעשית בשטח.
כשהשר לביטחון לאומי מתייחס להוראת בגץ שקובעת שאסור לו להתערב בהחלטות מבצעיות, אלא רק להתוות מדיניות, מה חושב השוטר בשטח? זה משפיע עליו?
קודם כל החלטת בגץ, אני קראתי את ההחלטה עצמה, החלטה בעצם, הרי הוגשו עתירות להוציא צו ביניים כנגד השר בן גביר, להתערבות המבצעית שלו. מה ששופט תמיד קבע בעצם, זה היה בהסכמה, הרי מוסכם גם על היועצת המשפטית, וגם בתגובה שבן גביר נתן, שהוא קובע רק מדיניות ועקרונות של מדיניות, וגם בן גביר כתב בתגובתו, לפחות לפי המסמך המשפטים, הוא כתב שהוא משאיר את שיקול הדעת של המפקדים בשטח. זאת אומרת שבסופו של דבר, גם בהחלטה שנתקבלה, אז אני לא מבין למה מילים, זאת החלטה נכונה לטעמי, והיא דרך אגב הייתה נהוגה כל השנים, אף פעם שר לא התערב מבצעית, אף פעם, בפעילות של משטרה, בפעילות של מפקדים, בשטח זה לא אמור להפריע, בסוף המפקדים הם אשר נושאים באחריות, הם אלה שעומדים מול הבעיה, הם סודד פתרונות לבעיה, לטוב ולרע, ואם חלילה וחס קורה איזשהו כשל, המפקדים ישלמו על הכשל עצמו, אם זה בעמדה לדין או כל פעולה אחרת שיבוצע כנגדם.
אבל הוא טוען שהוא חותר לתקן את פקודת המשטרה, כך שהוא כן יוכל לתת הוראות מבצעיות.
אוי לנו ליום הזה שהדבר הזה יצליח, כי אז בעצם אפשר לסגור את משטרת ישראל. אנחנו רואים איך הוא מתנהל עד היום, ואם ההתנהלות הזאת, כפי שאנחנו רואים אותה היום, היא גם תבוא להמשך, יכול להודיע לחגיגית שאפשר לסגור את המשטרה. די לראות איך ההתנהלות שלו קורית היום. בימים האחרונים, בחודשיים האחרונים, מה שחס תפקידו, אין יום שאין איזה תקרית כזאת או אחרת. הוא הבטיח 9 מיליארד, פתאום מגלים שזה רק מיליארד, הוא פתאום מחליט שצריך לקצץ 25% מהדוברים, שאין לו מושג, זה אפילו אין עבודת מטה, הוא פשוט מחליט שולף מהמותן 25%. אתה לא רואה שר שיושב מול מפכ"ל ובונים אסטרטגיה, הולכים יד ביד, אתה רואה כל בוקר אתה קם למשהו חדש, שולף מימין, שולף משמאל, אנחנו מתוודים שגם הרמה שנותן הנחות להיות פתאום לקציני משטרה, פשוט שערורייה כל ההתנהלות הזאת, ואני חושב שאם השר רוצה להמשיך בתפקידו, ואם המשטרה באמת יקרה לו, אז כדאי מאוד שישב עם המפכ"ל, ושילבן איתו, ושיהיה אסטרטגיה, ושלחו יד ביד, ולא כל בוקר יקום עם משהו חדש.
שנים ארוכות מנסים לטפל בתנאי השוטרים, השר בן גביר מציג הישג משמעותי במסע ומתן הקואליציוני. האם לדעתך זה המפתח לשיקום המשטרה?
תראי, אני לא יודע, אני קודם כל מקווה שהוא יצליח, אם זה בשביל השוטרים, אבל לפי הפרסומים, אנחנו עוד לא רואים שהשיפור של השוטרים קורה, אנחנו עוד לא רואים את רכיבי השכר, האוצר מתכוון שמשטרת ישראל תפטר עוד 240 שוטרים, במסגרת כל ההתייעלויות מסביב, שלמשטרה חסרים כמעט 2,000 שוטרים, כל רכיבי השכר בכלל מסתבר שזה פרוס כמה שנים, אז ככל שבאמת תנאי השכר יהיו טובים למתגייסים החדשים, בסופו של דבר גם מתגייסים שוטרים ושוטרים איכותיים. לשוטרים שפעילים בשטח, אין ספק שהרבה שוטרים גם מתפטרים, חלקם זה בגלל תנאי שכר, ובעיקר לצערי הרב, רוב המתפטרים זה ב10 שנים הראשונות שלהם, זה לא שוטרים ותיקים יותר שהם כבר נמצאים בתהליך עצמו, והשוטרים היותר צעירים פשוט הולכים, מוציא להם הזדמנויות אחרות, וזה בהחלט משפיע. ואם לא יעשה מעשה ברכיב השכר, כנראה שלא נראה הרבה שוטרים. אני גם רוצה להדגיש, יש עוד רכיבים נוספים שצריך לעשות במעטפת, שלא יישמע שהשוטר עובד רק בגלל הכסף. שוטר גם מגיע מתוך מוטיבציה, מתוך עבודה, אבל מה שחשוב לו יותר מכל מכסף אפילו, זה גיבוי. בסופו של דבר, שוטר רוצה לקבל גיבוי. לא יכול להיות שהוא יגיע לאירוע, להפגנה כזאת או אחרת, והוא מוצא את עצמו מחר בחקירה פלילית. קשה יהיה לראות איך המשטרה מתאוששת, קשה לראות איך שוטרים יבואו להתגייס למשטרה, ואני כולי תקווה באמת, לפחות לפי הצהרות זו, שיצליח, כרגע זה לא נראה ככה.
אהרון אקסול, תודה רבה על השיחה.
גם לכם.
רגע המבחן של בן גביר, האם הוא יצליח להעלות את השכר ולהעצים את המשטרה? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
בזמן שאתם עושים כושר, סיימתם עוד שני פרקים בספר. חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים. דרך חדשה לנצל את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להאזנה שמחכים רק לכם. הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ללא עלות ותיהנו מספר קולי ראשון מתנה.
התוכנית שלנו מתחלקת לשני חלקים. אנחנו נעלה מסכורות לכל השוטרים מהגיוס ועד לדרגת פקד כולל. אנחנו מדברים על העלאה של בין 20-40% בשכר השוטרים.
בחזרה אליך מאיר תורג'מן, את הבטחת הבחירות של בן גביר, הוא מנסה לפרוע כבר בתחילת הקדנציה שלו.
בשבוע הראשון לכניסתו לתפקיד, בן גביר מכריז שהוא יעלה לשוטרים. הוא לא אומר שישאף, הוא אומר יעלה לשוטרים בין 20%-40%. מהשוטר הפשוט בשטח עד לקצין בדרגת פקד. חודש מאי מתקרב, התקציב אמור לעבור, הוא אמור לקבל את הכסף. מבחינת המשטרה באזור יוני-יולי, הם צריכים לראות את העלאות. לשיטתם, שוטר מתחיל במשטרת ירושלים, מקבל 7,000 שקלים, פלוס מינוס. אם הוא היה הולך לשרת באיוש, יש לו שם תוספת שטחים של 3,000 שקל. הוא אומר, אני עובד יותר קשה מהבחור באיוש, אבל אני מביא הביתה 7,000 שקלים. אחרי עשור ו-15 שנים ו-20 שנים, המשכורת מתייצבת, אבל לכי תסבירי לבחור צעיר, שבנה בית ותמתין 15 שנים. כל הכותרות, כל ההצהרות, זה לא מעניין את השוטרים. הדיח את עמי אשד, החזיר את עמי אשד, הקפיאו המלחמות שלו מול בגץ, את השוטר הפשוט בניידת, זה לא מעניין. מה שמעניין אותו, זה לראות העלאת שכר.
תחשבו רגע על השוטר בשטח, הוא עובד ללא הפסקה, מתמודד עם קריאות ועם אלימות, מרגיש לא מתוגמל, וגם מעל הראש שלו, מתחוללת פוליטיקה של הוראות מנוגדות. עד כמה הוא יכול להיות מנותק ממה שקורה?
תראי, קודם כל השוטרים בשטח חיים במדינת ישראל, הם חשופים לתקשורת, לוויכוחים בדיוק כמו כל אזרח. השוטר בקצה, בניידת, במחאה, בקריאה למוקד 100, שהוא יוצא לאיזה אלמב, עושה את העבודה שלו. בן גביר לא יכול לרדת לרזולוציות, גם אם הוא יתקן את החוק 9,000 פעם, זאת אומרת תיקון על תיקון, הרי שיטת בן גביר, מה שלא הולך בכוח, הולך ביותר כוח, עכשיו זה הצליח לו עד היום. הרי תזכרי, הילד בן ה-16 היום עשר לבטל. בשטח הוא לא יכול להתנהל ללא השוטרים, הוא יכול להכתיב מה שהוא רוצה מהמשרד. בפועל השוטר בניידת צריך לצאת לעבודה שלו עם תשוקה, עם חשק. בסופו של דבר השוטר היום בשטח אומר, אני פרייר, אני עובד שבתות, אני עובד חגים, אני לא מקבל תגמול. אז זה לא קשור לכן בן גביר, זה היה גם אצל עומר ברלב, רק האופי שלהם הוא שונה.
אבל השאלה אם רב פקד מאיר סוויסה שנמצא בשטח, הוא לא מושפע מרוח המפקד.
תראי, לזרוק את הרימון כמו שהוא זרק ברשלנות פושעת, זה לא קשור לבן גביר.
חשים, להתקדם.
רב פקד סוויסה, שהוא זמן לחקירה במחש, הוא לא נשאל למה הוא זרק את הרימון, כי הלמה ניתן על ידי המפקדים שלו. החקירה היא איך הוא זרק, והזריקה של הרימון היא בניגוד לפקודת המשטרה. ואם הוא יצטרך לתת את הדין, הוא ייתן בגלל האלמנט שהוא לא זרק רימון כמו שצריך. כי פקודת המשטרה אומרת, רימון אלם נזרק לפחות מטר ממפר הסדר. לא זורקים את זה, את יודעת, כמו איזה כדור לתוך קבוצת ילדים, מי שתופס הרוויח. ופה הטעות שלו. ושוטרים מבינים טוב מאוד, שפוליטיקאים נותנים הצהרות, הרי בן גביר נתן לו גיבוי, נכון? חיבק אותו, התקשר אליו. בסופו של יום, הוא נכנס לבד לחדר החקירות. הוא יצטרך להתמודד עם החשד נגדו, שהוא פעל בניגוד לפקודת המשטרה לבד. בן גביר לא יכול להחליף אותו.
בן גביר במבחן הניהולי לא תמיד עוזר למערכת, אלא אפילו מבלבל אותה עם ההצהרות והרעיונות הדחופים לתקשורת.
צריך להבין דבר נוסף. ראיתי את הבדיקה של מחש כלפי אותו קצין לתל אביב. זו בדיקה שנועדה לדבר אחד, להרתיע את השוטרים, להפחיד את השוטרים, לגרום להם לא לעשות את העבודה שלהם. ולכן אני מגבה את השוטרים, אני עומד מאחוריהם, אני אומר להם, אתם השליחים שלנו, אתם השוטרים ששומרים כאן.
לפעמים הוא מטעה את השוטרים, שהוא אומר להם חיבוק וגיבוי. הוא לא צריך להגיד להם, הוא צריך לומר להם, תפעלו לפי החוק. הבעיה של בן גביר, שהוא מערבב לדעתי, בין הדברים הנכונים שהוא אומר, לבין ההצהרות בתקשורת שהוא מוציא אותם. לדעתי, הוא מתנהל כאילו עדיין בקמפיין בחירות. ללא התיקון שלו, הוא יכול להתוות מדיניות, הוא יכול לקרוא לאנשים לחדר. אני אתן לך דוגמה. לפני שבועיים, הרי הוא דיבר על מודיעין של מפגינים שרוצים לרצוח אותו. פנינו לדוברות. הם לא יכלו לשקר, אין מודיעין כזה, אין קצין כזה שאמר לו, בן גביר, יש מודיעין שמפגין רוצה לרצוח אותך, אין דבר כזה. יש מודיעין כללי על איומים ברשתות וכדומה. בן גביר הרגיש נבוך, אותם דוברים למעשה הוציאו אותו שקרן.
לסיכום מאיר תורג'מן, המבחן של השר לביטחון לאומי ותפקוד משטרת ישראל בעיניך, יד כמה הוא ישפר את התנאים של השוטר בשטח, כי בסוף שם המבחן?
רק שם המבחן, או צלש או טרש. כל השאר, כל הכותרות זה בתקשורת. בפועל השוטר ימשיך להיות בנהדת, ירוץ לקריאת מאה, יגיע לאירועי אלמב, יגיע לאירועי רצח, יגיע לזירות קשות. ואם כבר בן גביר רוצה באמת לתרום משהו למשטרה, זה לייצר מצב שהוא מרוקן את המטות, כי המטות במשטרת ישראל מנופחים מאוד. זה חלק מהעניין. אנשים מהר מאוד רוצים לצאת מהשטח, מהעבודה המבצעית, ולעבור למשרד 8-5, יש המון, 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 המון מנעלה על כל שוטר מבצעי. ואם הוא יצליח לפרק את המטות ולהוציא אנשים מהמשרדים, להחזיר אותם לניידת, זה יהיה ההישג שלו. עד היום לא הצליחו לעשות את זה שרים לבט"פ, אולי הוא יצליח.
מאיר תורג'מן, תודה רבה על השיחה.
בבקשה.
ועד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, ויש גם פיצ'ר חדש שאתם מוזמנים להגיב לנו. אני מזמינה אתכם להזין לפרק פוליטי על המשבר החוקתי. חפשו את הפרק לקראת משבר חוקתי. עורך הפודקאסטים רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב, תחקיר, הפקה ועריכה אלי שימוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.